אנחנו פה בעמוד ריש למדי, נכון? עזרת השם, למטה. ריש למדי זה אצלי, אצלכם בעצם יש מהדורות אחרות. המהדורה היא שנה קי"ב, במהדורות החדשות ריש, ריש למדי כנראה. נכון? הנועם האלוקי. ריש למדי למעלה. יש פעמיים הנועם. הנועם האלוקי הראשון, כן? בסדר, יש לכם? טוב. צריך להחזיק ראש עם המאמר הזה. אומנם אנחנו, גם קצת יוצא לנו לחזור מדי פעם, ללבן דברים, וגם נעשה בעזרת השם אחר כך סיכום, מוכחים, כי זה בעצם מסקנה של כל המאמר, אבל... בכל זאת צריכים לראות את המהלך ואת הרצף, כי זה הערך פה. זה הנועם האלוקי של החיים, המתרומם בעליונותו, המתפשט בהדר פשטותו וטבעיותו על כנסת ישראל בכללה, באור האידאה האלוקית הנטועה בה, הוא עושה את החיים נוחים ועדינים, מתוקים וענוגים בתוכנם העצמי. עוד משפט נקרא, חיים שכאלה אינם נכנסים בכלל שאלה. מגמתם העריבה והעדינה המקורית היא להם ושוכנת בקרבם ובעצמותם, והם רואים לא רק להתקיים אחרי מצאם, כי הם גם להתחדש ולהתרבות. טוב, זה נמשך אחר כך, זה חשוב, אבל מה הרב בעצם הולך ועושה פה? דווקא... כלפי הצורה המעוותת שנוצרה בחיקוי של היהדות על ידי עמי העולם. כמו שאמרנו, חיקוי שהתאפשר להם דווקא אחרי ההנמחה של האידאה האלוקית להיקרא אידאה דתית, שזה כן אפשר להם כאילו ללמוד ולקחת תכנים מאיתנו, והלבישו אותו בתכנים אליליים קדומים שהיו מנת חלקם ויצרו מין מודל חדש של דת. הרב חידד, דיברנו על זה פעם שעברה, חידד לפני כן, מדוע זה לא יכול להיות מולבש על החיים שלהם. הרב עוד יחזור ויגיד את זה אחר כך, שבעצם כן היה כאן ודאי עידון רב של החיים מצד עצמם, הרבה ערכים מוסריים מסוימים נכנסו לתוך עולם החיים האלילי. האליליות בעצמותה, בצורה הגסה שלה, הקדומה, נעלמה. יש אליליות בנצרות ובעוד דתות בעולם. יש בכלל עוד עבודת אלילים בעמים הפרימיטיביים בעולם. אבל הדתות הגדולות, בעיקרון, יש להם כן אמונה בכל אחד. יש להם כן מסכת ערכים. שחלקה נלקחה באיזה השראה מאיתנו, אבל היישום, כמו שהרב יחדד אחר כך, היישום של הדברים בתוך החיים, בבנייה של חיים מאושרים, מרוממים, אידיאליסטיים וקדושים באמת, לאור האמונה הזאת, זה לא שייך, לא התפתח באמת אצלם, ועוד יצר מצב שכביכול דחייה מסוימת מהמושג הדת הזה שנוצר, כמו שעוד נראה. ואז בעצם מובחן מאוד מאוד ההבדל. הנה כביכול יש להם משהו דומה. אז בואו נחזור ונראה, וכאן הרב חוזר, בואו נחזור ונראה מה כן הדגם השלם של האמונה, של הידיעה האלוקית כפי שהיא חיה אצלנו בצורה הכי שלמה. הכי מעולה, כבר לפני כן הרב נגע בזה, אבל הרב לא נגע לפני כן בצבע שזה לובש בחיים, בתוכן, איך החיים מתחיים על ידי זה. הרב ביאר את הגדלות, את העוצמה, אבל כאן הרב מדבר על ההרמוניה, על מה שהאידאה האלוקית מונחת אצלנו, בתוככי החיים, כי טבע החיים שלנו מתאים לזה. משום שאנחנו, כן, בחר בנו מכל העמים, סגולת החיים הישראלית, המידות הישראליות, לכתך אחריי במדבר, כל ההתגדלות שעם ישראל עבר מן האבות הקדושים וצאצאים, ושיבוד מצרים ויציאת מצרים, עם הניסים, עם הלכתך חי במדבר, עם מתן תורה והשראת השכינה, ונטיעת עם ישראל בארצו, וכל מה שזה אמר, עם נבואה וכו' וכו', זה בנה אצלנו את היכולת לספוג את הקודש, את האידיאלים הללו, להתהלך לאורם בחיים ממשיים, חיים מאירים, חיים שהם בהחלט חיים את כל מה ששייך לחיים, חיים את הממדים הכלליים, הציבוריים של החיים, חיים את הממדים האישיים, המשפחתיים, היחידיים, את כל העולמות הפנימיים של החומר והרוח והרגש והשכל, וכל הבחינות הנורמטיביות שחיים אנושיים מכילים בתוכם. וכל זה ברוממות אצילית אידיאלית קדושה. איך אנחנו משיגים את זה? משיגים את זה מתוך הטבע המקודש שלנו, וגם משום שהתורה והמצוות פונות בצורה מופלאה אלוקית, בצורה פרוסה על פני כל מרחבי החיים ומימדיהם, ומעלה את כל הבחינות של החיים, כן, רמח כנגד רמח ושסה כנגד שסה, וכל בחינות החיים מקבלות הערה דרך כל מערך התורה והמצוות, כפי שהוא כבר נבנה על ידי תורה שבעל פה, בעולם ההלכה, בעולם האמונה. זה בונה חיים נעימים, נוחים ועדינים, מתוקים ואנוגים בתוכנם העצמי. חיים שהם בעצמם חיבור עם אלוקים, חיים שהם בעצמם התהלכתי בתוככם, הייתי לכם לאלוקים, כן, אתן תהיו לי לעם. השיוך הזה, הוא היה מאוד מאוד מורגש. בכלל, אנחנו שייכים לפרשת תרומה, כל מה ששייך לעבודת המקדש, היה בעל תכונה חיה, תכונה של קדושת חיים. הניסים שהיו בבית המקדש, כל החיבור שנעשה דרך הקורבנות, דרך עבודת השם, היה ממש פגישת חיים עם הנשגבות האלוקית, מי שבאמת אפשרי היה לפי עריכת הקודש באותם האופנים, בצורה המלאה, בצורה המכוונת לחיים. אז הוא אומר, משהו מתכוון, בוא נראה פרטנית את המילים פה, מתרומם בעליונותו, המתפשט בהדר פשטותו וטבעיותו על כנסת ישראל בכללה. כלומר, הנועם, כן, תלמידי חכמים שבארץ ישראל נקראים נועם, כן, מצד אחד עליונות, מצד שני פשטות וטבעיות. וכאילו תדמיין לעצמך איזשהו איש מאישי אותה תקופה, היושב תחת גפנו, תחת תאנתו, החי את אור אמונתו, זה מה שהיית רואה עליו. עליונות ופשטות, כן? החיים נוחים ועדינים, מתוקים מענוגים בתוכנם העצמי, ואז חיים שכאלה אינם נכנסים בכלל שאלה למה הוא רומז, לאותה שאלה שהוא עלתה קודם, שאלת הנצחיות של החיים. מה קורה ביחס לחיים שאחרי 120? מה עם הישארות הנפש? כאשר, כמו שבאמת זה מכן התשובה של הכוזרי, כאשר מחוברים עם ריבונו של עולם בקשר חיים של שכינה, לא שואלים שאלה מה יהיה אחרי 120. מי שואל שאלה מה יהיה אחרי 120? מי שראה לו עכשיו, מי שראה לו בעולם הזה, הוא מרגיש בעולם הזה שהוא מקיים את מצוות הבורא בעל כורחו, והוא מצפה לשכר, הוא מצפה שפעם יהיה מפגש יותר מרומם. אומרים לו, עולם הנשמות. אבל בחיים השלמים, שהאידאה האלוקית לא הייתה שאלה בכלל כזאת. כן, מגמתם העריבה והדינה מקורית היא להם, בשוכנת בקרבה ובעצמותם, היא לא חיצוינית. היא לא איזשהו סוכר, מתיקות חיצונית מובטחת, שאם תעשה תזכה אלא שכר מצווה מצווה עולמך תראה בחייך, כן, זה ברכת תלמידי החכמים שבארץ ישראל זה לזה, כן, רצונך לראות שכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל. כן.
איך מבינים את זה? חיים שהם עליוניים בפשטות?
זה יכול להיות משהו שהוא סותר כזה? הפשטות, לא הכוונה משהו גס או משהו עליוני, הכוונה קדוש, אצילי. מה, הפשטות מכוונת לכך שזה לא מסובך או תלוי על בלימה באיזשהו המון תנאים שניתן להגיע אליהם רק חד בדרה או משהו. הפשטות הכוונה היא שזה מונגש אליך. זה גדול, זה חיים גדולים, משום שחיים של אנשים ששכינה שרויה בארצם, זה לא רק שכינה, עשו לי מקדש שכנתי בתוכם, לא רק שכינה בבית המקדש, שכינה בארץ ישראל כולה. כל יהודי היה עולה לרגל פעם או כמה פעמים בשנה, הוא היה זוכה לי בעצמו לבוא אל הקודש. ויש נביאים ויש בני נביאים, תלמידי נביאים, וכל אדם קשור באנשים מאוד גדולים. אנשים האלה הם היו גדולים, היה ניכר עליהם גדלותם. הגדלות הזאת הייתה נסוכה עליהם והייתה חופפת עליהם על כל מי שבא בצילם. כל אדם הרגיש יש פה איזה ענקיות, ענקיות שהיא בעצם לא ענקיות זרה לחיים, או ענקיות שהיא כל הזמן נשמטת ובורחת, אלא ענקיות שהיא בעצם שייכת לחיבור תמידי וקשר תמידי חי עם ריבונו של עולם, עם מצוותיו, עם החסד האלוקי. אדם, כל מה שהוא נפגש בעולם הזה, הוא מברך לקדוש ברוך הוא. מודה, הוא רואה את ברכת השם, נסוכה בחיים, נסוכה בארצו, נתתי גשמיכם בעיתם, נתנה ארץ יבולה, בעין יפה. כאשר עם ישראל עושה את רצון השם, גם ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. יש ברכה, יש הרמוניה בין החיים הגשמיים לחיים הרוחניים. החיים הגשמיים לא מדרדרים את האדם לאיזה פינה חשוכה, אלא האדם נפגש עם הגשמיות בצורה שהיא תאורה גם כן. היא תאורה, היא אידיאלית, היא אצילית. ברכה לפניה, ברכה לאחריה, לאחריה. והתקדישתם, הייתם קדושים, התקדישתם זה מים ראשונים, קדישתם אלו מים אחרונים. זה דרשה, אבל זה גם מבטא את היחס. הדברים הפשוטים האלה שעם כל יהודי עושה, הוא מבטא יחס, מבטא יחס. זה ככה בכל דבר, גם בחיי המשפחה, גם בצאצאים. גם בגידול שלהם, גם בכל מה ששייך לכל מה שבא, יוצא ובא מן האדם. ובוודאי כל מה שיוצא ובא מכנסת ישראל. אדם לא נמצא תחת איזה הנהגה, הרבה פעמים זה יכול לקרות, אולי אדם תמים ובעל מידות של עצמו, אבל מכיוון שנגיד השלטון הוא מאוד עריץ, מאוד אכזר, מאוד רודה, אז זה ממלא את כל הארץ מין בתחושה של רדיפות ואכזריות. אז כל איש נלחם את מלחמת הקיום שלו, אז החיים הם חיים של הישרדות ולא חיים בריאים, חיים שלמים. אבל כאשר לא רק האדם היחידי הוא אצילי וקדוש, אלא כל האומה וגם ההנהגה, ומלכות ישראל, מלכות קודש. אז מההתחלה, וצבא ישראל הוא לא איזה צבא גנגסטרים של ליסטים, שפה כובשים, שם כובשים, פה הורגים, שם אונסים, פה שודדים, כמו שהיה רוב הצבאות של אז. תחשוב, מי שגם אם היה, נגיד, ישר כפיים, אבל פתאום הוא גייס לצבא, ושם אומרים לו, תשמע, איפה שאתה בא, תעשה מה שבא לך, הכל תחת ידך, תשחית וזה, כמו שהיה צבאות זרים. אדם נגיד מבלה שם בתקופה, בכזה מין צבא, גם הוא יחזור אחר כך לביתו, הוא לא אדם נורמלי. הוא לא, הוא חיה, כן? הוא מתרגל, הוא אומר, כמה חודשים או כמה שנים אתה תהיה חיה, אחרי זה תחזור הבית שלך, כן? אז זה שייך, גם ישראל אין דבר כזה, הכל בתוך הקודש. גם הצבא, יוצאים לצבא על פי אורים ותומים, על פי נביא, על פי סנהדרין, הכל. הכל בתוך הקודש. אנחנו לא זכינו לחיים המהירים האלה. שימו לב, הרב נתן פה שוב פעם הצצה לאותה קומה נחשפת של האידאה האלוקית, כי זה התעודת זהות שלנו, זה דגם החיים שלנו. הוא קצת ננגע בהם. יש מקומות שהרב מפרט יותר. הרב פה מחדד מדוע לנו זה כן מתאים, ולהם זה מאוד לא מתאים. וזה מה שגם חסר היום. אמנם אנחנו לא נמצאים היום איפה שהם נמצאים, כמו שהרב יסביר אחר כך. אבל אנחנו עוד לא נמצאים בצורה האידיאלית הזאת של האידאה האלוקית. בסדר? נראות. אז מה רב? לא רק להתקיים החיים עצם, כי אם גם להתחדש ולהתרבות. מכאן באות נטיית שמחת החיים הפנימית, נטיית ההתרבות הגנוזה. כלומר, גם כל מה שהאדם ממשיך מעצמו, לא רק מה שהוא ממשיך בממונו או ברכושו, אלא גם ההתרבות הגנוזה, גם מה ש... שבנינו קינטיים, יש בישראל תחייתו א', בנינו קינטיים מגודלים בנוריהם, נותנו חזוויות מכותבות תבנית היכל, כן, בניך כשתילי זיתים שמים לשולחניך, וכל הפסוקים האלה מבטאים את זה, ש... וגם פה הרב מביא, מזווינו מלאים מזן, מפיקים מזן אל זן, צוננו מעליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לא אשרי העם שהשם מלוכר. כלומר, הבריאות הזאת והשמחה והעשירות הטבעית הזאת, שהכל, ריבונו של עולם מכונן אותנו בכל מה שצריך, וזה שייך לחיוביות של החיים, לאהבה של הטוב, שריבונו של עולם, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, כמו שיש בכי תבוא. זה מה שמאפיין אותנו. נטיית ההתרבות הגנוזה מסבבת את גלגל החיים, יכול כן, ההתקדמות בחיים, היא כולה באה מחיוב מוליד חיוב, וטוב מחפש עוד טוב. היא מסבבת את גלגל החיים, יכול יופיים והדרם, ונעימת האהבה שבהם, ונעשות מובנות ומאוגדות עם כל הכישורים האידיאליים שבנשמה העליונה של האדם. כל זה... לא רק שלא סותר את הנשמה העליונה של האדם, הכישורים האידיאליים הכי נשגבים, שבעם ישראל הם עוד מרוממים מאוד מאוד, כן, נבואה ושכינה ורוח הקודש וחוכמה אדירה של תורה, ניגלה וניסתה וכולי. לא רק שזה לא עומד בסתירה לכל זה, אלא זה מובן ומאוגד עם כל זה. והכוחות הטבעיים העזים שקיימים בשאר העמים, אינם מסערים בדרכם שום מהלך של מחאה וניגוד מוסרי. מה שאצלם מדי פעם, אם אתה תדכא את החיים, תרסן אותם, כי תגיד צריכים להיות מוסריים, אז מאיזשהו מקום זה יתפרץ, כי אין שום הדרכה. אתה פשוט חונק את החיים בצדדים מסוימים, והחנק הזה יתפרץ בצדדים אחרים, ששם לא תהיה לך שליטה עליהם. זה מה שמאפיין הרבה פעמים את העולם המוסרי של מה שמחוץ עלינו. כוחות הטבעיים מאזים אינם מסערים בדרגם שום מהלך של מחאה וניגוד מוסרי, מושקפים הם כולם בדרך מדע עליון, עדינות רגש ונחת רוח, שלום נצח וחדוות אלוקים. איזה תיאורים נפלאים. עוד ממשיך הרב. הנועם האלוקי הזה, המתלווה עם כל לגימה ולגימה של החיים, זה הביטוי הזה, לגימה או לגימה של החיים, ממש עוד יותר נותן תחושה שהאלוקיות היא עצם החיים, והיא כמו לגימה או לגימה של חיים. זאת אומרת, תאמו כי טוב השם, תאמורו כי טוב השם, אשרי גב יחסה בו, תטיל לפני את החיים, את הטוב, את המוות ואת הרע. החיים זה הטוב, התורה היא טוב, אין טוב אלא תורה וכולי. הצורה הזאת הוא מכשיר להביט על החיים ועל המציאות בעין יפה, בשמחת צדיקים. כן, מכירים פרקי אבות, עין טובה, נפש שפלה וכולי, בניו של אברהם אבינו, ומי בניו של בלעם הרשע, הפוך, כן, תלמידיו. להכיר כי כל אשר עשה אלוקים הוא טוב מאוד. אין, זה תחילת החומה שלנו. וככה אנחנו גם מודיעים לקדוש ברוך הוא. כל הזמן, ב-18, בברכת המזון, בכל מלאים, אדם שמח להודות, הלילה אנחנו רואים ראש חודש וכו'. לעומת זה, העולם האלילי, שאין לו נועם אלוקים חי עם זה, אין לו, שממקור האורה של הידיעה האלוקית העליונה, שבטבע היצירה של ישראל, שהוא פה הרב מדגיש, אומר לנו איפה הנקודה, איננו יכול להתיישב במנוחת החיים ושמחתם. כן, מכירים את הסיפור, רב סעודה היה מספר כמה פעמים, וכשהם נסעו לארץ, באונייה, אז נסעו איתם לרוסיה גם צליינים נוצרים. רב סעודה היה בערך בגיל בר מצווה, אז הייתה שם איזו זקנה, שאלה אותו, למה אתם היהודים נוסעים לפלסטינה? מה יש לכם שם? אז הוא שאל אותה, ומה לכם יש שם? לנו יש שם אלוהים קבור. ככה היא אמרה. הוא אמר לה, ולנו יש שם כל חי וקיים. ואת הביטוי הזה, שהשגור אצל הנוצרים, אלוהים קבור. זה כאילו, אותו האיש אצלם, באמת הביטוי שלו, זה באמת במשהו צלוב ככה, כן? הפולחן היה מצד ההתמסרות שלו כביכול, והאיסורים שלו, והצלב שלו. זה כאילו הסממנים, ההזדהות עם זה, ההזדהות עם ההתמסרות. אין כאן משהו חי, אלא יש פה משהו שכאילו מציין אצלם את הנוכחות כביכול של אלוקים בעולם. ומילא זה מכריח אותם לכך וכך ערכים שמשמרים כך וכך דברים ומגדיר להם את הצורה של האמונה בדגם הזה. הדגם הזה הוא לא דגם שאדם יכול לחיות לאורו. הדגם הזה הוא מטבע הדברים, דגם כזה חשוך, דגם שהחיים הבריאים, העוצמתיים מחפשים. איך להפנות עורף, איך אפשר להסתדר, לשים את הדת בצד, להפריד את הדת מהמדינה וכולי. גדולי ההוגי דעות באמת עמדו על זה. רב ציודה היה אומר שהמייחסים לפילוסוף הגרמני ניטשה, שהוא אבי אבות תורת הגזע. ובהתחלה לא סבלו אותו. הוא אומר, לא סבלו אותו כי הוא היה חד לשון, היה חריף כזה. אבל הרב ציודה אמר, הוא היה גאוני. היה מסוגל להגיד, אלוהים מת, ואתם לא מאמינים? אני הייתי בלוויה שלו. אנחנו נסבול את זה, אנחנו נדבר. אז הוא אומר, הרב ציודה, הוא התכוון, האלוהים שלהם, של הגויים. הוא באמת, זה קרץ רצה להגיד, והוא היה מסוגל להגיד ביטויי הרצה על עם ישראל. כמו שהרב ציודה ציטט בשמו במאמר של התרבות הישראלית, המחיות הישראלית הרע, שם בנתיבות ישראל. אינו הרעה מוצאת בכל מקום הבתה רק מהרה, ואם ימלאתו זף וחימה אכזריה על עצמו, על הווייתו, על הכל, הוא מוצא את עצמו מנוגד מעצמו אל עצמו. מה הכוונה? מצד אחד, העצמיות שלו היא באמת, יש בה יצרים וברבריות, ויש כן תאוות שגם יצאו אל הפועל כל הזמן, לאורך תקופות מאוד ארוכות של אכזריות ושל מלחמות ושפיכות דמים, ורדיפת עם ישראל, כמו שאנחנו יודעים, בכל מיני שיטות, וזה כולל אפילו את גדולי הכנסייה, כי הרבה פעמים התחיל מהם, הפוגרומים, ממסי הצלב וכו' וכו'. אז מצד אחד, הוא לא יכול להסתכל על עצמו, הוא מתבייש מעצמו, הוא לא עומד במבחנים, הוא בעצמו מדי פעם, כן, שותה לשוחרה, אני לא יודע מה הוא עושה, למי הוא מרביץ באותה הזדמנות. אחר כך הוא... זה קיים היה רוב התקופות, לרוב האנשים. אחר כך הוא קצת נרגע, אז הוא נזכר בדברים שהוא שמע, בדרשה שהוא שמע אולי בכנסייה, ומה שלכאורה יש דברים שאסור לעשות וכולי. הצורות הללו יוצרות לו מין מצב שהוא... הוא מיואש מעצמו, הוא לא מוצא את הדרך, דרך המלך, בין התאוות, בין מה שמוביל אותו למימוש עצמי, לגאוותנות של האישיות הלא מוסרית, לא מטופלת, לבין מה שדורש כביכול, דורשים המושגים הבאים ממקור הדת וממקור המוסר. אז רואה הוא בגבור עליו המכאוב את הצלתו לחיי השעה עד אשר יעבור מן הארץ רק באותו סגנון של חיים שאין ברוחו פנימה שום ניגוד ומעצור לכל התכונות הברבריות. וכביכול כל מיני נוסחאות שכאילו מאפשרות או משלימות עם תכונת חיים, עם מציאות חיים ברברית, ואני יודע מה, אחת לכמה הוא נכנס לוידוי אצל הכומר או אני לא יודע מה, הוא מסדר את החשבון וממשיך הלאה וכולי. אבל אי אפשר לכלוא את הרוח לגמרי. היופי הרוחני של האדם ומוסרו הפנימי תובעים את אלבונם בתרומת נוראה שאינה נותנת מנוחה לנפשו, בייחוד אחרי התבקר קצת ההשקפה העולמית הכללית המבקרת את החיים משני צדדיהם, מתוכם ומברם. זאת אומרת, האנושיות כל הזמן מתפתחת. גם מתוך למידה בעם ישראל, וגם מתוך ההתקדמות של העמים בעצמם. בסופו של דבר, מתפתחת יותר ויותר האסכולה שהשחיתות המוסרית היא בלתי אפשרית בעולם. אז למעשה בעצם האדם מאבד את ההגדרה של התוכן החיובי של החיים, היכן הוא נמצא. כי התוכן הערכי המוסרי הוא יותר שלילה מאשר חיוב. הוא לא בונה חיים מאירים לכשעצמם. מה מאיר כן? החומריות, צדדי התאוות. הצדדי התאוות הם בסופו של דבר תאווה מולידה תאווה, בסופו של דבר היא קוברת את הרדיפה של האנושות אחריה, היא גם קוברת כי בסופו של דבר העודף של דברים, עודף של עושר, עודף של הנאות גוף, היא חוזרת כבומרנג על האדם עצמו, מכל מיני צרות. ואם כן, החברה הנוצרית, גם של עוד דתות, בסופו של דבר, היא חותרת לאיזשהו מענה של פתרון לשאלה הזו. ואז הרב אומר, לפיכך באה האליליות אל מחוו הבודאיות.
מה בעצם הנפש שלהם מצד אחד, כמו טבע היצירה שלהם, מצד אחד הרב כותב שהם מסתכלים בעין רעה ופסימית.
זה זמני, זה זמני.
יש בהם את הרצון הזה, כאילו, זה לא נותן להם הרגוע, כאילו כן.
נכון. הפתרון, בסופו של דבר, הרב לא עוסק עכשיו בפתרון שלהם. הרב מתאר תוך כדי שהרב בונה את האידאה האלוקית בעם ישראל, האידאה הדתית בעם ישראל, הרב עושה פה איזשהו סיבוב אצל אומות העולם, ומה שמתרחש בינתיים, איזושהי השלכה שבאה כתוצאה מהאידאה הדתית שלנו, איזושהי השלכה שמקרינה גם על העמים מהם, מפתחת אותם בתחומים מסוימים, אבל יוצרת אצלם עיוותים, והיא לא יכולה להתיישב בליבם כמו שצריך, כמו שהרב כאן מוכיח. עוד מעט הרב חוזר אלינו. זה מיד, עוד כמה משפטים, הרב חוזר אלינו, והרב לא עוזר, לא הולך כמעט בשום מקום לתת את הדגם הנכסף של הנצרות, זה לא מטרתו. יש קצת באורות ישראל פרק ה', עם ישראל ואומות העולם, הרב מדבר שם, את המצב שיהיה לעתיד לבוא, שבעצם עם ישראל יהיה בתור כמו ממלכת כהנים של כל האנושות. אז כאשר עם ישראל יהיה כל כך שלם, ויהיו צדדים שמהשלמות הרוחנית הזאת יהיה אפשר גם להקרין על אומות העולם, נכון יהיה הרבה את השם בראש הערים, נערו אליו כל העמים, אז כאן יהיה כן איזשהו צורה אדירה של תוכן חיים שמאוד מיושב, מאוד גדול מצד אחד, מצד שני כן יהיה כבר כלים לאומות העולם לקבל ממנו לפי דרכם, לפי חלקם. וזה כן ירומם אותם לפי המדרגה שאליה הם ראויים. אני אומר את זה בקצרה, הרב לא הרבה מעריך בזה בכל הכתבים שלו, אז זו לא המטרה שלנו. כן? אנחנו יותר, פה חשוב החידוד הזה, כי הרב תכף יגיד שזה חוזר מהפרדוקס שקיים אצלם, חוזר גם לתסכל אצלנו. ולכן חשוב, המידע הזה מאוד חשוב. זה מה שהרב תכף יגיד. בסדר? מה? הוא מובן?
אני שואל על הטבע שלהם. מצד אחד הרב כותב שיש להם עין רעה והכל זעף וכן מה, מצד שני הוא כותב עליהם היופי הרוחני והמוסר הפנימי כן טובים יותר.
אז אמרתי, אמרתי, כן, אמרתי, שמצד אחד יש כן הבנה של ערכים מוסריים, כן? הבנה של ערכים מוסריים והבנה של תפיסה אמונית פחות נמוכה ומגושמת כמו תפיסה אלילית. כן, זה מצד אחד. מצד שני, המהות הטבע, הגשמי, הגופני שלהם, הוא לא, הם הרעילים, הם לא נימולים. הם, אין להם את האפשרות למזג את זה היטב בתוכן החיים. גם עולם המצוות לא הולם אותם, כן? וכמו השחל שנכנס לבית מרקחת, לקח תרופות מכל מה שבא לו. זה לא מתאים להם. זה לא מרומם אותם. מתאים להם משהו אחר. כן? אז ממילא פה נוצר מצד אחד, הם לא מצליחים לארגן את החיים הפרטיים הציבוריים שלהם בצורה מקודשת. מצד שני, הם לא, הם כבר מספיק התקדמו שהם לא יכולים לשמוט את את הערכים המוסריים שהם כבר כן קיבלו, כי זה גם עם זה הם מזדהים. למעשה אין להם תשובה, אין להם תשובה הולמת לזה. זה מה שהבאנו פעם שעברה מתחילת אורות התחייה, שהרב בעצם אומר שהאנושות מחותרת למשהו שעוד לא מצא. בעם ישראל, כן, יש לעולם, יש, כן, איך הרב קרא לזה? שבעם, מורשת פלטה יש לה לאנושיות בכנסת ישראל. זה בינתיים. הרב מראה, נכון לעכשיו, אין לאומות העולם את את הנוסחה הגואלת. אין להם. יש להם, כן, תביעה ערכית, צימאון לערכים. מה ספר הכוזרי פותח בזה? מעשיך, כמעטך רצויה, מעשיך אינם רצויים. האנושות כולה משתקפת בפיו של מלך כוזר. היא מחפשת, כן? היא מחפשת. זה ברור שהיא מחפשת. מה זה כוונתך כן, מעשיך לא? במילים אחרות, מעבר לכוונות והערכים והאמונה, איך זה מתלבש בחיים? זה השאלה מעשיך. מה עונה רבי יהודה לוי? אנחנו עמדנו על הר סיני, אנחנו יצאנו ממצרים, לנו יש נוסחה. האם תורתכם מחייבת רק אתכם? כן, זה מה שהוא אומר. וגם ספר הכוזרי לא עושה כל כך באומות העולם. אמונו של עולם גם חשוב לאומות העולם, בסדר? הנה. לפיכך באה האליליות אל מחוו הבודאיות שהיא מוצאת את מגמת מנוחתה באפיסה ובאבדון המוחלט. כוס הקצף על החיים ומרירותם, שם תמצית המורגש של כלל המציאות עולהו על כל גדותיו, וכל כלי השכל והרגש, האמונה והדמיון מתמלאים בשאיפה אחת של חפץ החפצים להיכחד ולהימחות בין שריד וזכר. נשמע מאוד חריף. מה הרב מתכוון כאן, אולי נראה מקום אחר שהרב מרחיב קצת את זה יותר. מתוך זה אנחנו חוזרים פה בהדרגה, בפסקה הבאה, לעם ישראל, מה שזה משליך אלינו, מתוך ההרכבה המשונה הזאת, כן? מה אנחנו נמצאים? אני רק רוצה להביא לכם מאורות הקודש חלק ב'. זה סעיף מפורסם קצת, ייתכן שחלק מכם כבר יצא להם להיפגש איתו. עמוד תו פייחית, חלק ב' תו פייחית, זה מכונה שאיפות היישוב, הייאוש וההצלה, שאיפות הייאוש וההצלה. ארבע שאיפות עומדות ברוח האדם, הנשפעות מרוח העולם במחלקותיו. האחת שאיפת הרע הגמור, שאיפה שנייה, הכרת הרע ברשעתו, מתוך כך הכרזת הייאוש המוחלט של כל היש. שאיפה שלישית, ייאוש למחצה. שאיפה רביעית, להעלות את הכל, להציל את הכל. ואז הוא אומר ככה, מזהה, שאיפת ישראל המבוטט במעמקי תורה, ביסוד האמונה, בהליכות החיים, בכל מלחמותיו המעשיים הרוחניים, בכל תקוותיו, למרבה המשרה, לשלום אין קץ, על כיסא דוד ודבן מלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, קינת השם צבקות, תעשה זאת, היא שלא להניח לרשעה האנושית ולא לרשעה העולמית, אפילו כמלוא נימה, והאלילים כליל יחלוף, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים השם מלך. זה עם ישראל, להעלות, מה פירוש להעלות את כל החיים? את כל מישורי החיים, כל רבדי החיים, כמו שאמרנו, כל הפרדוקסים לכאורה שישנם בחיים, בין העולם הרוחני הכי נאצל, נבואי, תורתי, עבודתי, כל מה שאנחנו מכירים בקודש, לראות איך כל זה בא בהרמוניה אחת שלמה עם כל מערכי החיים הכלליים והפרטיים, בכל מישוריהם, ביישוב נכון, במקום נכון לכל תחום, כמו שהרב כותב בורות התשובה, כל כוח שבא, ברא ריבונו של עולם באדם, הוא לא נברא באופן מיותר, ולפעמים אדם רומס כמה כוחות באדם, מחניק אותם, אז זה לא טוב, זאת אומרת, זו תשובה בלתי שלמה, לפעמים צריכים לעשות את זה, כי אדם מוכרח להציל את עצמו, אבל זה עוד לא תיקון שלם. התיקון השלם האחריתי בגאולה השלמה זה להעלות את כל מה שתמון בחיים, איך הכל יש לו מבוא אל הקודש, בחיים האנושיים, ובכל הבריאה ובכל העולם, זה שאיפת עם ישראל, גם להעלות את אומות העולם, זה חלק מהתוכנית. אז זו השאיפה הנחשפת. עכשיו, השאיפה האלילית, זה מה שהרב קורא לזה, הפועלת בעומק זוהמתה, בכל רשעה, מחלה, סכלות וחורבן וכו'. כלומר, האליליות היא למעשה לא באה עם עוצמה מוסרית, היא למעשה פורצת אל האלוקים, כפי שהוא נתפס אצלם, עם כל החושים, עם כל היצרים, עם כל הסערות האנושיות. לכן לא פעם הפולחנים של העבודה זרה היו מלווים גם בשחיתות של עריות וכדומה, משום שבזה אדם הרגיש איזושהי עוצמה גשמית מאוד עזה, אז הוא, את מה שהוא חש, הוא ייחס. לפעמים אפילו היו אלילים שבעצמם ייחסו להם מין מערך חיים מקולקל כזה וכולי. זה מה שאפיין, בעצם האליליות מנציחה את הגסות החומרית של האדם, כאילו כמו שהיא, היא עומדת מול הבורא, ולמעשה זה ניצחון הרע כביכול. אבל התקדמות מסוימת של העולם, זה מה שמכונה הייאוש למחצה. זה בעצם שייך לעולם הדתות, למיניו, הנצרות והאסלאם, שבצורות שונות מצד אחד יש כן קריאה אל הקודש, קריאה לחיים מוסריים, מצד שני כבר מראש ידוע שחלקים מסוימים מהעולם אי אפשר לקדש, אי אפשר להעלות, אז בעצם מוצאים תקווה בצדדים או באחרי המוות או בתוך ההיכל, בתוך הכנסייה, בתוך הזה, ושם יש, ויש גם בודדים, אנשים בודדים שהם נזירים, שהם כביכול פורשים במובנים מסוימים בעולם הזה. והבודיזם היה עוד יותר קיצוני מזה. הבודיזם, שמעשה אפילו בא עוד לפני הנצרות והאסלאם, אז כדי כאילו להתייחס לעולם הגשמיות והתאוות בצורה שכאילו אדם מתגבר עליו, למעשה חלק מהאנושות חינך את עצמו לאיזה שהם חיים מאוד מינימליים, מאוד לא מפותחים בכל מה ששייך לצד הגשמי, כביכול בצורה הזאת למעשה החיים הם חיים מאוד של בדידות, של כביכול בעצם מין תפיסה מאוד מינימלית קיומית של כל העולם, ואז כביכול החיים הם כמעט נטולי ערך של עצמם. לא שיש כאן שאיפה למוות, למרות ששם היו גם כן קצת התאבדויות, אבל זה בעצם מה שהרב מכנה פה. בסופו של דבר הרב רק מחדד את זה, שעולם הדת כפי שהוא מתקיים למיניו עד היום בעולם הגוי, הוא לא נותן מענה של אמת, הוא לא מאיר, חיים הדתיים הם לא מאירים באמת את החיים, לא מתקנים, לא מצליחים באמת להעלות את החיים. החמור הוא שהדגם הזה, בגלל שעם ישראל היה שרוי בקרבם של אותם העמים, והיה כביכול מנוסחת קרבה בין העמים אלינו, זה גם חזר והקרין גם אל תוכנו. וגם בקרבנו הלכה והשתרשה התפיסה שהדת היא משהו של פינה, של כתלים של בית כנסת או בית מדרש, היא לא יכולה ללכת עם מושגי החיים העוצמתיים של מדינה, של ארץ, של... וזה, וממילא, גם אצלנו יש איזשהו מהלך שכביכול צריך לשים את הדת בצורה ממוזרת חס ושלום. וכנגד זה הרב פה הולך לעשות, לחדד את ההבדל בינינו לבינם, מדוע אנחנו כן קרואים ומסוגלים, ודווקא כן, רק ככה נמצא את אושרנו בצד הגדול והאמיתי של האמונה.